והמשך לימודנו המרתק בספר דרך השם לרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו. ואנחנו עדיין בחלק השני, שעוסק בענייני ההשגחה והמין האנושי. והגענו, אם אני לא טועה, סיימנו בחלק ב' את פרק שלישי, ואז אנחנו היום אמורים להתחיל את פרק רביעי, נכון? זה זיכרון, ברוך השם עמד לנו. ואנחנו בעניין ישראל ואומות העולם. תגידו לי, זה אקטואלי? זה תמיד אקטואלי. אז זאת אומרת שיש בעולם יהודים, יש גויים. ישראל ואומות העולם. זאת מציאות, נגיד, אנחנו נולדים לתוך המציאות הזאת. כלומר, אנחנו לא מייצרים אותה, היא קיימת. אבל מה משמעותה? הרי כולנו בני אדם. כולנו נבראנו בצלם אלוהים, פתאום אתה אומר, זה יהודי, זה גוי. במילא יש איזה השלכות הלכתיות אפילו, וערכיות, וכדומה. אז אני אברר, מאיפה זה הגיע? יש בתורה ספר שלם רק על זה. אתם זוכרים את הספר? בראשית, נכון? ספר בראשית, עוסק בשאלה הזאת. כיצד נולדה הזהות הישראלית, במה מה מצדיק את ההבחנה הזאת, ומה משמעותה? לא צריך לברר אותו. כן. לפעמים, אדם היה רוצה להיות גוי. זה באמת היה טוב יותר, אולי זה יותר קל, יותר קל. יש באגדה של פסח ביטוי, אילו היה שם, לא היה נגאל. זה אמר על הבן הרשע, נכון? אילו היה שם, לא היה נגאל. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו הוא לא שם. עכשיו הוא כאן. אז אם הוא כאן, אז הוא נגאל בעל כורחו, אז שיפסיק לעשות בעיות. זאת אומרת, זה בעצם המטרה, זה הרי מה שאומרים לרשע. מה שאתה אומר, יכול להיות שיש לו היגיון, אבל הוא כבר לא יעיל. זה היה יעיל אילו היה שם. אז לא היה נגאל, היית נשאר במצרים כמו כולם, היית חי את המשך חייך במצרים. אבל עכשיו אתה תקוע בגורל היסטורי אחר. אז תנסה להבין מהו הגורל ההיסטורי הזה. בסדר? אז בואו נראה את פסקה א'. מן העניינים העמוקים שבהנהגתו יתברך שמו. הוא עניין ישראל ואומות העולם, שמצד הטבע האנושי נראה היותם שווים באמת, כן? זה אדם וזה אדם. ומצד ענייני התורה הם שונים שינוי גדול, ונבדלים כמינים מתחלפים לגמרי. אבל זה לא מצד הטבע. אז אם מצד מה? מצד הנשמה. זאת אומרת שאם היינו אומרים שההבחנה בין ישראל לאומות העולם היא הבחנה על פי הטבע, על הדבר הזה קוראים גזענות. כן? תורת גזע עושה הבחנה על יסוד ביולוגי, מה קרה? על יסוד ביולוגי בין אוכלוסייה א' לאוכלוסייה ב'. זה מין אחד, זה מין אחר. אבל אומר לנו רמח"ל, וגם כך אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, אין הבדל מצד הטבע. והטבע אותו דבר. אז אם כן הטבע, אז אם כן ההבחנה היא במישור אחר לגמרי. אם כן זה לא גזענות. אז מה זה כן? בואו נראה. והנה אתה נבהר בעניין זה, אגב זה הראיה שזה לא גזענות, זה שאפשר להתגייר. פעם אחת התקשר אליי יהודי אחד, אומר לי, כבוד הרב, יש לי בעיה. אשתי שמעה ברדיו רב שהסביר שהגויים זה קופים. אז אמרתי לה שזה לא נראה לי כל כך, אבל היא אמרה, אבל מה לעשות? הרב אמר את זה. אז את יודע מה, כבוד הרב, זה לא נראה לי כל כך, מה באמת? אז אמרתי לו, תשאל את אשתך אם קוף יכול להתגייר. אז הוא אמר, נכון. טוב, בסדר. אז כנראה שזה לא אותו דבר. טוב, והנה אתה נבאר בעניין זה ביאור מספיק ונפרש מה שבו מתדמים זה לזה ומה שבו מתחלפים זה מזה. וזה מתחיל, אם כן צריך להתחיל מההתחלה, כמו כל דבר צריך להתחיל מההתחלה, אדם הראשון. קודם חטאו היה במצב עליון מאוד ממה שהוא האדם אתה, וכבר בארנו עניין זה בחלק א' פרק ג'. מה היה המצב? שהוא היה בגן עדן. גן עדן, אני לא יודע איפה זה, אבל זה לא פה. כן? פה זה לא גן עדן, פה זה העולם הזה. אבל הוא היה בגן עדן, במצב, מה כל כך מיוחד במצב הזה? זה שהוא היה בשיקול מוחלט בין הטוב לבין הרע, וגם הייתה לו עצמאות מוחלטת ביחס לטוב ולרע. כלומר, מתוך צלילות הדעת הוא יכול לבחור בטוב או ברע. מה שאין כן אנחנו, שנתונים בעולם של ג'ורה, שבו הטבע שולט בנו, וממילא גם יצר הרע יש לו אחיזה, ולא רק שיש לו אחיזה, אין טוב שאין בו רע ואין רע שאין בו טוב, ולכן השיפוט לא לגמרי ברור. זה המצב של העולם הזה. אבל המצב של אדם הראשון היה מצב עילאי מהבחינה הזאת, ומדרגת האנושיות לפי המצב ההוא הייתה מדרגה נכבדת מאוד, ראויה למעלה רמה נצחית כמו שזכר. אפילו לא היה חוטא, היה משתלם ומתעלה עוד עילוי על עילוי. כן, בבקשה. אז כל זה קשור למה שלמנו בפרק א', בחלק א', פרק ג', למחתה. נכון? אז יש תשובה לשאלתך, עיין שם? היטב, ודעת נפשך אינם? כן. האמת היא, קצת עסקנו בזה, שהחטא שלו, זה לא היה חטא, הפילו עליו תיק. מצד האמת, זה הכל היה תפור מראש. מה? יכול להיות, לא יודע, זה תפור מראש. הרי כתוב מפורש בקהלת רבה, שעל הפסוק, לכל זמן ועת לכל חפץ, זמן היה לו לאדם הראשון שיצא מגן עדן. זה כבר סידרו לו, זה לא... לא הייתה לו ברירה. כן. ואילו הוא לא היה חוטא, היה משתלם, הוא מתעלה עוד עילוי על עילוי, ואז הוא מגיע, יוצא מגן עדן ועולה לעדן. והנה, באותו המצב הטוב, היה לו להוליד תולדות. מספר משוער מחוכמתו יתברך שמו, על פי אמיתת מה שראוי לשלמות הנהנים בטובו יתברך שמו, והיו כולם נהנים עמו בטוב ההוא. כלומר, והאדם ידע את חווה אשתו, ידע עוד לפני החטא. ואומנם, התולדות האלה שהראוי שיוליד, נגזרו ושוערו מלפניו יתברך שמו, משוערות בדרגות מיוחדות, פירוש שיהיו בהם ראשיים ונטפלים, שורשים וענפים, נמשכים זה אחר זה בסדר מיוחד, כי אילנות וענפיהם ומספר האילנות ומספר הענפים, הכל משוער בתכלית הדקדוק. כלומר, גם במצב העילאי, האנושות שהייתה נולדת מן המצב העילאי הזה, הייתה מדורגת. כולם בכיף, כולם בטוב, אלא שזה ענף וזה פרי, זה שורש, וזה גזע, כל אחד ואחד לפי מצבו. כמו שבגוף האדם יש גם לב וקיבה וכבד וריאות ומוח, בקיצור, לב ואיברים. אין, האם הציפורניים מתלוננים על זה שהם לא לב? לא. הלב לא מתלונן על זה שהוא לא ציפורניים, גם כן. ולכן, אפשר לומר, זה היה המצב האידיאלי, האידילי, אפשר לומר, של האדם אלמלא החטא. כן, בבקשה. למה אי אפשר שכולם יהיו פירות? כי אם כולם יהיו פירות, אז הם שעמם. באמת. זאת אומרת, אין חיות. תאר לעצמך, למשל, יש בעלי חיים כאלה, התולעים, שאם אתה חותך את התולעת לשניים, יש לך שני תולעים. בסדר? לשלוש, יש לך שלושה תולעים. כי החיות לא הגיעה לידי השלמתה. ככל שיש יותר גידול בחיות, יש יותר שונות. והשונות היא העצמה של החיים. כי הכלי רחב יותר, ואז התוכן הערכי, הנשמתי, שחל בזה גדול יותר. אתה איתי? כן, זה טוב.
אבל זה חייב לבוא בצורה כזאת, כל אחד יכול להיות פרי במובן.
אתה צודק. שאחרי שיש עבודה של אינטראקציה, הכל מתעלה. כן? הכל מתעלה ואז הכל פרי. טעם העץ כטעם הפרי. כלומר, גם זה כבר נפילה מסוימת. הרי מה שהוא מסביר כאן, החלוקה הזאת הייתה מצד גן עדן ולא מצד העדן. בסדר? אבל יש לנו כלל, טעם העץ עתיד להיות כטעם הפרי. האמצעי יעלה למדרגת מטרה. אז זה מה שהוא אומר כאן, שכך היה ראוי. זה היה המצב הנחמד שמתוכו היו עולים לעדן, והכל היה במצב עילאי. והנה, בחוטאו, כלומר בזה שהוא חטא, ירד מאוד ממדרגתו. ונכלל בו מן החושך והעכירות שיעור גדול, כמו שזכר. וכלל המין האנושי ירד ממדרגתו, ועמד במדרגה שפלה מאוד, בלתי ראויה למעלה הרמה הנצחית שהתעתד לה בראשונה, ולא נשאר מזומן ומוכן אלא למדרגה פחותה ממנה פחיתות רב, ובבחינה זאת הוליד תולדות בעולם כולם במדרגה השפלה הזאת שזכרנו. עכשיו זה מאוד מעניין מה שכתוב כאן, כי זה בדיוק הפוך ממה שרגילים לחשוב. מה רגילים לחשוב? שההתפתחות של היש זה קודם כל שיש דומם, זה מתקדם צומח, מתקדם עוד יותר יש בעלי חיים, מתקדם עוד יותר יש האדם, ומתקדם עוד יותר יש עם ישראל. כן? ככה הקריאה השטחית בספר הכוזרי גורמת לאנשים לחשוב. כן? שיש כאילו חמש מדרגות, דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל. לפי גם הכוזרי וגם לפי רמח"ל זה לא נכון. אלא המדרגה המקורית היא כזאת, דומם, צומח, חי, ישראל. ישראל הוא האדם. קרה מה שקרה, וחלק מהזהות האנושית עברה שינוי, ונהייתה האומות. כך שבעצם האומות זה לא תולדה של עלייה, אלא זו תולדה של הידרדרות, פיצול, אם תרצו. כן. ההבדל, אני עוד לא יודע מאיפה זה הגיע.
אם זה עובד,
לא
זה טבעי?
לא, אם זה מתחיל מלמטה, זה טבעי. אם זה מתחיל מלמעלה, זה לא טבעי. זה בדיוק העניין. אם זה מתחיל מלמטה, כלומר, מהצומח, הגעת לחיות, ומהחיות לגויים, ומהגויים לישראל, אתה צודק, זה טבעי. אבל אם אתה אומר שלא כך, אלא נשמת האדם מופיע בכללותה, למין האנושי כולו, ואחר כך קרתה השתנות, אז זה לא מתחיל, זה לא דבר טבעי. כמובן? זה משהו נשמתי. עכשיו צריך להבין מה המשמעות של הנפילה הזאת. מה זה, למה, מה מתכוונים כשאומרים נפלו? מאיזו בחינה? יש בפרשת נוח, יש תיאור מעניין של 70 אומות. נכון? אולי אפילו 72 בוועידה. אבל 70 אומות הם התפצלות של האחדות האנושית המקורית. יוצא לפי זה, שמה זה להיות בבלי? להיות בבלי זה שונה מאשר להיות יווני. ולהיות יווני זה שונה מאשר להיות מצרי או סיני. אז מה זה בבלי? בבלי זה אופן מסוים להיות אדם. זאת אומרת שאם אני רוצה לדעת מה זה האדם, אני צריך להכניס לבלנדר אחד, לא צריכה, למערבל אחד, את כל המרכיבים של כל הבדיחות על הצוללות. נכון? תמיד יש בדיחות כאלה, נכון? בצוללת אחת יש צרפתי, רוסי, אמריקאי וסיני, נכון? ככה מספרים, נכון? יש בדיחות אחרות, שזה קנדי, בלגי, תאילנדי ודרום אפריקאי. זאת אומרת, כל פעם זה, אז תיקחו את כל האינטגרל של כל הבדיחות על צוללות, תערבבו, מה יוצא לנו? אדם, או תקראו לזה בשם אחר, ישראל. אתם קוראים אדם. זאת אומרת, אצל האומות כל אומה לקחה לעצמה אחד מהמרכיבים של הזהות האנושית, וזה כשלעצמו כבר נפילה. כן? מה שאין כן, בישראל שנשארה זהות אדם בשלמותה. במובן הזה צודקים חכמנו שאמרו אתם קוראים אדם. כן. לפי זה כן. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה אחרת. ואיך נקראים הגויים? אם ישראל נקראים אדם, אז איך נקראים האומות? אז רבנו תם אומר האדם. מה ההבדל בין אדם לבין האדם? אדם זה שם פרטי. כמו שאתה אומר אדם. יוסי, איציק, דודו, אלברט, יולנדה. כן? אז זה שם, זה שם כללי. השם של האומה הישראלית זה אדם. והאומות צריכים להיות כולם ביחד כדי להיות האדם. האדם כשם כללי סתמי, בעוד ששם פרטי, אישי, זה של ישראל. עכשיו, אם אנחנו נתרגם את זה לצבעים, לכל אומה לפי זה יש צבע. מה הצבע של עם ישראל? שקוף לפי זה. אין צבע. הוא כולל בתוכו את הכל. ברור? לפי זה, מה? אני אמרתי קשת? כדי לכלול אתה צריך להיות שקוף. אם יש לך צבע משלך, שום דבר לא נכנס. וזה בדיוק העניין שהעם היהודי הוא העם היחיד שאין בו יהודים. אולי אני אסביר את זה ככה. אתם יודעים, מדינת ישראל היא המדינה שבה אין יהודים. כן, מה יש במדינת ישראל? גם במכון מאיר, נכון? יש אמריקאים, צרפתים, ישראלים, ספרדים, וכולי. יש כל מיני אנשים. עכשיו, מאיפה בשונות הזאת? מה עושה את היהודי הזה לספרדי והיהודי הזה לאשכנזי? הגוי שאצלו הוא חי. יוצא לפי זה שכשיש לכם חיכוך עדתי בין שני יהודים, בעצם מדובר בגוי מפולניה וגוי ממרוקו שרבים דרך שני יהודים. זאת אומרת שהחוויה החברתית שאנחנו חיים פה במדינת ישראל היא החוויה של השחזור של הזהות האנושית המקורית. ולכן כשאבותינו ירדו למצרים הם ירדו במספר 70. למה? כנגד 70 אומות העולם. מה המקור לאמירה הזאת? ש-70 נפש ירדו למצרים זה כנגד 70 אומות העולם? באיזה מדרש זה מופיע? זה פסוק בפרשת האזינו. כן? באנחל עליון גויים באפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. אז זה כנגד זה. וכבר זה מתחיל להסביר לנו שיש פה איזה מערכת אורגנית, ושהמצב של האנושות, כפי שאנחנו מכירים אותו, הוא מצב של הידרדרות ביחס לזהות האנושית המקורית. משהו הלך לאיבוד במהלך ההיסטוריה. עד כאן ברור? כן, ברור. ברור, ברור. זה הניסיון האמריקאי. ברור. לא רק, יש כמה ניסיונות כאלה. רק שכפי שכתב פעם עיתונאי ישראלי, שהיה איזה שנתיים, הלך להשתלמות בארצות הברית. אז הוא חקר שם את הקהילות השונות, אמר, זה מאוד מעניין, יש שם יהודים, יש שם פורטוריקנים, יש שם אנגלוסקסים, יש שם אנשי המידל ווסט, ויש אנשים מהחוף, ויש אנשים כאלה, וזה כל מיני סוגים. אבל כולם פרוטסטנטים. יש פרוטסטנטים יהודים, יש פרוטסטנטים קתולים, יש פרוטסטנטים פרוטסטנטים, כולם פרוטסטנטים. זאת אומרת, יש איזה מין זהות כוללת, שמלטשת את כולם לאיזה אחדות אחת. כולם פרוטסטנטים. אז אפשר לומר שזה נכשל מהבחינה הזאת. כן? כי זה בעצם נותן את הדומיננטיות האנגלוסקסית. ישראל זה מצליח ועוד איך. הרי כולם רבים פה. נכון? לא, לא, זה לא סתם. כלומר, המריבה היא באה כדי לברר מה הניצוץ שכל אחד מוסיף איפה הוא צריך להוריד, ואיפה הוא צריך, איפה הוא צריך לשמר. זה לא דבר פשוט. זה כמו מלחמת התרבות במדינת ישראל. אנחנו הבאנו הרבה מאוד דברים מאומות העולם. הבאנו בלי חשבון. עכשיו צריך לעשות חשבון. זה תשמור, זה תזרוק. ואז יש בעיה. הזהב הזה, זה של העגל או זה של המשכן? תחליט. אם זה של העגל, צריך לזרוק. אם זה של המשכן, אסור לזרוק. כן? על זה הוויכוחים התרבותיים במדינת ישראל. בסדר? מה לקחת מאיזה גוי? זה לא דבר פשוט בכלל. וזה חלק מן העבודה שאנחנו עסוקים בה כיום. המשך בפעם הבאה.